אנחנו בפרק ד' בהלכה י"ב. ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית, שבה היו עולים לגגות התאים. היה עולה במסיבה ופניו למערב. זאת אומרת, המסיבה הייתה, כמו שכבר אמרנו, המסיבה הזאת הייתה מין חדר, תא כזה, ארוך, שדרכו היו עולים לגג. אבל כנראה שזה היה עולה בשיפוע. ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית, זאת אומרת, הכניסה למסיבה הזאת הייתה מהקרן המזרחית צפונית, וכשהכיוון שלה הוא להקיף את כל את כל את כל ההיכל, את כל הבניין של בית של הקודש ושל קודש הקודשים. מסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית, שבה היו עולים לגגות התאים. היה עולה במסיבה ופניו למערב, הלך את כל פני הצפון עד שהוא מגיע למערב. הגיע למערב, הפך פניו לדרום, הלך את כל פני המערב עד שהוא מגיע לדרום. הגיע לדרום, הפך פניו למזרח, והיה מהלך בדרום עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה, שפתחה של עלייה היה פתוח לדרום. ובהלכה י"ג, ובפתחה של עלייה היו שתי כלונסות של ארז שבהם עולים לגגה של עלייה. בפתחה של עלייה היו שתי כלונסות של ארז שבהם עולים לגגה של עלייה. וראשי פסיפסין היו מבדילים בעלייה בין גג הקודש לגג קודש הקודשים. זאת אומרת, יש פה שתי הלכות. קודם כל, כדי לעלות לעלייה, אי אפשר היה לעלות לעלייה כהמשך ישיר למסיבה, אלא היה צריך, זה היה כמין סולם כזה, שדרכו היו עולים לגג, לעלייה שעל בית קודשי הקודשים, בית שעל הקודש ועל קודש הקודשים. אז היו שם שתי כלונסות של ארז, כמו שאמרתי, כמין סולם, שבו יש שליבות, שבהם עולים לגגה של עלייה. זה דין אחד. דין שני, הוא אומר, וראשי פסיפסים היו מבדילים בעלייה בין גג הקודש לגג קודש הקודשים. זאת אומרת, היה סימון על הגג להבדיל בין השטח שבין, בין הגג של, בין העלייה שעל גבי ההיכל לעלייה שעל גבי קודש הקודשים. וממשיך הרמב״ם, ולולין היו פתוחים בעלייה לבית קודש הקודשים, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות, כדי שלא יזונו את עיניהם מבית קודש הקודשים. אז לולין היו פתוחים, הכוונה היה שם איזה מין חור בתקרה, בעלייה, ברצפה של העלייה, כדי שאפשר יהיה להוריד, כמו שהוא אומר, את האומנים בתיבות לצורך תיקונים בבית קודש הקודשים. אבל הם היו, לולין היו פתוחים בעלייה לבית קודשי הקודשים, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות, שלשלו אותם בתיבות כדי שלא יזונו את עיניהם מבית קודש הקודשים. ואם יזונו את עיניהם, הרי הגמרא אומרת במסכת צרכים שכל מראה וריח אין בו מעילה, אבל דייקה שם הגמרא לומר מעילה אין בו, אבל איסור היית בי. אז כדי שלא יזונו את עיניהם, לא ייהנו מהיופי של בית קודשי הקודשים, היו משלשלים אותם בתיבות. עוד דין הוא כותב, ופעם אחת בשנה, מפסח לפסח, מלבנין את ההיכל. מה הכוונה? לכאורה מסיידים אותו, כן? צובעים אותו בצבע לבן. מלבנין את ההיכל. כותב הכסף משנה, ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית. המקור של הרמב״ם זה המשנה בפרק ד' דמידות, פירוש מסיבה בניין כמין עמוד חלול עשוי כמו מעלות סביב, והעולה בו עולה דרך היקף. כן, כתב הרד"ק בפירוש ספר יחזקאל. וכן פירש רש"י בפרק כמה דיומא, מסיבה בעניין אבנים, מעלות מגלגלות וסובבות במקיף עמוד כמין עץ גלגל של גת. אני חושב שכמו שאמרנו, זה היה כמין תא או חדר ארוך, שדרכו, שהיה משופע, ודרכו היו עולים אל הגג. טוב, נעבור לפרק חמישי. הלכה א', הר הבית, והוא הר המוריה, היה 500 אמה על 500 אמה, והיה מוקף חומה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, הר הבית אין בו יותר מאשר 500 אמה על 500 אמה. זה הר הבית. העמידה הזאת שהרמב״ם קובע כאן לכאורה היא המקור לכך שהיום, לפי מה שאנחנו יודעים, השטח של כל מה שיש מעל הכותל המערבי הוא יותר מ-500 אמה על 500 אמה. לכן אפשר לקבוע בוודאות שחלק ודאי הוא לא קדוש בקדושת הר הבית. השאלה רק היא לקבוע איפה. איפה אותם 500 אמה על 500 אמה, שהם ה-500 אמה, העתק על תק אמה, שהם המקודשות בקדושת הר הבית. על זה יכול להיות ויכוח. אבל מצד שני, ברור שאותו שטח הוא הרבה יותר מ-500, מתק אמה על תק אמה, 500 אמה על 500 אמה. אז הרמב״ם כותב, הר הבית והוא הר המוריה. למה הוא מציין את העובדה, הר הבית והוא הר המוריה? כן? במקורות הציונים כאן בצד הוא מאיר שלשון הסמג והר המוריה נקרא הר בית בלשון משנה. זאת אומרת, לשון המשנה זה הר הבית, לשון התורה זה הר המוריה. אבל השאלה היא, למה הרמב״ם ציין את העובדה והוא הר המוריה? אז יש מי שרוצה לומר שהמשנה בסנהדרין אומרת, אין מוסיפין על העיר ועל העזרות. זאת אומרת, המשנה הראשונה מונה את הרכב בתי הדינים שנצרך לכל דין ודין. אחד הדברים שמופיעים שם, אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא על פי בית דין של 71. דייק הרשש, כתוב, אין מוסיפים על העיר ועל העזרות. מה עם הר הבית? זאת אומרת, אפשר להוסיף על קדושת ירושלים, ואפשר להוסיף על קדושת העזרה. אבל הר הבית לא צוין. אז לכאורה משמע שבאמת על הר הבית אין אפשר, על קדושת הר הבית אין אפשרות להוסיף. ולכאורה יש לזה, לכאורה רואים שגם הרמב״ם דייק לומר כך, שהרי הרמב״ם כתב בפרק ו' בהלכה י', שם הרמב״ם מביא את הדין הזה שאפשר להוסיף על הקדושה. אז כותב הרמב״ם, בית דין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרות, מוסיפים. ויש להם למשוך העזרה עד מקום שירצו מהר הבית, ולמשוך חומת ירושלים עד מקום שירצו. אבל הרמב״ם לא התייחס לתוספת על הר הבית עצמה. מה שמה מדבריו? בבקשה? מה כל שכן? אין כל שכן, מה שייך כל שכן? אז תגיד, אם על העזרות אפשר להוסיף על ירושלים, ודאי, מה הוא צריך להגיד שאפשר להוסיף על ירושלים? מה זה כל שכן? מה שייך כל שכן? השאלה על מה אפשר להוסיף, על מה אי אפשר להוסיף. ברמב"ם כתוב, בית דין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרות, מוסיפים. ויש להם למשוך העזרה, דיוק לשון הרמב"ם, עד מקום שירצו מהר הבית. משמע, אין אפשרות להגדיל את העזרה יותר מהר הבית. המקסימום זה יכול להיות בהר הבית עצמו. ומדויק מדברי הרמב״ם שעל העזרות אפשר להוסיף, על ירושלים אפשר להוסיף, אבל על הר הבית אין אפשרות להוסיף. והטעם לדבר יכול להיות בגלל מה שכתב הרמב״ם כאן, הר הבית והוא הר המוריה. כיוון שהתורה, המושג הר המוריה הוא מושג קבוע, הוא לא מושג משתנה. כן? בהר השם יראה, הכוונה הר המוריה, אז דווקא הר המוריה אין אפשרות להוסיף עליו. אני לא שומע. פרק ו' הלכה י'. אומר הרמב״ם, הר הבית והוא הר המוריה היה 500 אמה על 500 אמה. זאת אומרת, ריבוע של 500 אמה על 500 אמה, והיה מוקף חומה, וכיפין, זאת אומרת, יש, רואים ברמב״ם שיש מושג שנקרא חומת הר הבית. היה מוקף חומה, הר הבית היה מוקף חומה. וכיפין על כיפין היו בנויות מתחתיו מפני אוהל הטומאה. זאת אומרת שהר הבית לא בנוי על קרקע הטומאה כולו, אלא כיפין על כיפין היו בנויות מתחתיו. במילים אחרות, היו חללים מתחת להר הבית. והסיבה, כותב הרמב״ם, למה? מפני אוהל הטומאה. כדי שלא ייווצר מצב שמתחתיו יש לנו דין בהלכות טומאת מת, שטומאה רצוצה בוקעת ועולה. זאת אומרת, אם קבור מת באדמה או כזית מן המת, אז כל מה שעל גביו נטמא. אם אין חלל בגובה תפח, מפסיק. כדי שהטומאה לא תעלה, כן? כל מה שעל גבי המת או כזית מן המת לא יהיה טמא, צריך שיהיה חלל תפח. זה הדין. אז כותב הרמב״ם, וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו מפני אוהל הטומאה. עוד הלכה, כותב הרמב״ם, וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו. מה הכוונה? אז נראה את הכסף משנה. בכסף משנה כתוב, ומה שכתב, וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו, בפרק ג' דפרה, כתוב שם, הר הבית והעזרות תחתיהם חלול מפני קבר התהום. מה זה קבר התהום? קבר התהום זה, הכוונה היא, המשנה אומרת בנזיר, מת שמת קבור, או מת שנמצא, מת נמצא בתוך, במקום, כשלא ידוע עליו מעולם, לא ידוע שהיה שם מת. המציאות הזאת של מת שלא ידוע, או חשש שיש מת שאנחנו לא יודעים עליו, גרמה לכך שאנחנו בהר הבית, כמו שהוא אומר, כמו שאומרת המשנה, כן? הר הבית והעזרות הקפידו שכל מה שיהיה על הר הבית יהיה על גבי חללים, כדי למנוע את האפשרות שאולי יש מת קבור באדמה מתחת, וכדי שכל מה שעליו לא יקבל טומאה. לכן עשו חללים, בקרקע שמתחת הר הבית, כדי שכל מה שיהיה בנוי מעל לא יהיה עליו חשש של טומאת מת. ומשמע לרבינו שהיה כפין על גבי כפין, כמו ששנינו בפרק הנזכר, גבי כבש פרה. זאת אומרת, במשנה בפרה כתוב, הר הבית והעזרות תחתיהם חלול, אבל לא כתוב כפין על גבי כפין. כפין על גבי כפין, הכוונה היא חללים על גבי חללים. אז אומר הרמב״ם, אומר הכסף משנה, מניין לרמב״ם לבוא ולומר שהיו כיפין על גבי כיפין, חללים על גבי חללים? אז אומר הכסף משנה, זה מצאנו, הגמרא אומרת שהיה כבש, כבש שהיה נמשך מהר הבית להר הזיתים, שעליו היו מוליכים את הפרה, האדומה מהר הבית להר הזיתים. שוב, כדי שלא, הכהנים לא יתאמו, כשהם הולכים על גבי אותו כבש, בנו אותו כיפים על גבי כיפים. אז זה המקור של הרמב״ם, הרמב״ם מרכיב שני דברים, בקיצור. מצד אחד כתוב במשנה בפרק ג' דפרה, שהר הבית והעזרות תחתיהם חלול. לא כתוב כיפים על גבי כיפים. אבל ביחס לאותו כבש שהוליך מהר הבית להר המשחה, להר הזיתים, כתוב שאותו כבש היה בנוי כיפים על גבי כיפים. למד הרמב״ם שגם כאן הכוונה היא כיפים על גבי כיפים. עכשיו, ומה שכתב, בבקשה? חלל אחד, אתה שואל. אין הכי נמי. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת מספיק חלל אחד, אבל הרמב״ם מצא, לגבי אותו כבש כתוב, שהיה כיפין על גבי כיפין, אמר הרמב״ם, גם כאן כנראה, היו כיפין. יכול להיות שהחללים היו בנויים שם מכבר. כך זה היה, כן? כל פנים, הרמב״ם מצא נכון לציין את זה. ומה שכתב, תראו, הרמב״ם גם לא אומר צריך, הוא אומר וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו, הוא לא אומר שצריך, יש כבר, כן? זה לכאורה הלשון שלו, כיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו מפני אוהל הטומאה. מה? בסדר, אבל הוא לא אומר צריך, הוא אומר יש, וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו מפני אוהל הטומאה. ומה שכתב סטיו לפנים מסטיו בפרק כמה דפסחים ובפרק לולה והערבה, כתוב שם במשנה בפסחים שהצטבה הייתה על גב הר הבית. שם המשנה אומרת את זה בהקשר אחר, אבל רואים שהסטיו הזה זה הצטבה, זאת אומרת מין בליטה בקיר, כן, שהיא הייתה כמין חלל, שמת שיש חלל תחתיה, הצטבה, מה שאנחנו קוראים היום הצטבה. אז רש"י אומר, ההצטבה סביב מקפת, ובתוך אותו היקף היה עוד היקף נוסף. זה נקרא סטיו לפנים מסטיו. הצטבה על גבי הצטבה. בבקשה? אז המשנה בפסחים אומרת שהיו משתמשים בה לשימוש שם. יכול להיות שהיו משתמשים, הגמרא אומרת אין יושבים בעזרה, אבל יכול להיות שבעזרת נשים על גבי אותה הצטבה אפשר היה להניח דברים, אפשר היה לשבת. כן? אבל על כל פנים רשי אומר, הוא פירש רשי, ההצטבה סביב מקפת, ובתוך אותו היקף עוד היקף אחר. עכשיו הלשון של הרמב״ם, וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו, מה הכוונה שלו וכולו היה מקורה? האם הכוונה היא שבאמת כל הר הבית היה מקורה? אז באמת כתוב, יש בה משנה למלך, הוא מביא כאן בירושלמי פרק ג' דתענית הלכה ח', יש משנה, המשנה הידועה שעל חוני המעגל, שבזמן שהייתה עצירת גשמים הוא התפלל, ומרוב הגשמים, כן, אז כתוב כל אנשי ירושלים עלו מירושלים להר הבית. למה? רוב גשמים היה מצב של רוב גשמים, מה פתאום עלו להר הבית? אז כתוב בירושלמי, העיד אתנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית, אומר הירושלמי, אדם הרע, הר הבית מקורה היה. רואים מכאן שהר הבית היה מקורה. כן? כי הם ברחו לשם מפני הגשם. כן? רואים מכאן שהר הבית היה מקורה, אחרת מה פתאום ברחו לשם? מה יש להם? מה יעשו שם? אז זה הירושלמי. ולפי המשנה למלך, אז זה באמת המקור, זה באמת המקור של הרמב״ם. כי אחרת אנחנו היינו אומרים, וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו, הכוונה היא לא שכל השטח של הר הבית היה מקורה, אלא תחת אותם הצטבעות, ההצטבעות האלה היו תקרה לחלל שתחתיהם, אבל לא כל הר הבית. אבל בירושלמי משמע, אדם הרע, הר הבית מקורה היה. הלכה ב', וחמישה שערים היו לו, אחד מן המערב ואחד מן המזרח ואחד מן הצפון ושניים מן הדרום. בית חמישה שערים היו לו, הכוונה אמרנו שער הבית היה מוקף חומה, כמו שהוא כתב בהלכה א', ובחומה הזאת של ער הבית היו חמישה שערים, שער אחד מן המערב ושער אחד מן המזרח ואחד מן הצפון ושניים מן הדרום. רוחב כל שער 10 אמות וגובהו 20. כותב הרמב״ם, ויש להם דלתות. שוב, המקור של הרמב״ם זה המשנה במסכת מידות. המשנה במסכת מידות היא המקור של הרמב״ם. כתוב שם, פרק כמה דמידות, כתוב כך. רגע אחד, הנה. במשנה כתוב חמישה שערים היו להר הבית, שני שערי חולדה מן הדרום, כך כתוב במשנה, משמשים כניסה ויציאה. זאת אומרת, הכניסה להר הבית הייתה מצד דרום, מה שאנחנו קוראים היום עיר דוד. זה היה צד הכניסה להר הבית, זה הצד הדרומי של הר הבית. אומר הברטנורה שבהם היו נכנסים ויוצאים להר הבית. קיפונוס, שער קיפונוס, היה מן המערב, כן? וגם כן, אומרת המשנה, משמש כניסה ויציאה. שער טדי או טדי מן הצפון לא היה משמש כלום, כך אומרת המשנה. היה שער בצד הצפוני של הר הבית שלא היה משמש כלום. שער המזרחי, עליו שושן הבירה, צורה. אומר הברטנורה, כשעלו מן הגולה ציוו להם מלכי פרס לצייר צורת שושן הבירה על שערי הבית, כדי שיהיה להם מורה מלכות, וציירו בשער המזרח. עכשיו, שבו, מה התפקיד של השער הזה? כהן גדול השורף את הפרה, ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה. זאת אומרת, אומר הברטנורה, כהן גדול השורף את הפרה, מתניתין רבי מאירי, דסבר, אין פרה אדומה נשרפת אלא בכהן גדול, ואינה הלכה. זאת אומרת, המשנה הזאת שאומרת שעליו, שבו כהן גדול השורף את הפרה, מה פתאום כהן גדול שורף את הפרה? אמנם זו דעת רבי מאיר, אבל אנחנו לא פוסקים כך הלכה. על כל פנים, המשנה הזאת שכתבה שדרכו כהן גדול השורף את הפרה, ופרה וכל מסעדיה, כל הכהנים המסעים וסועדים לכהן השורף אותה, יוצאים להר המשחה, להר הזיתים שהוא במזרחו של ירושלים, שם היו שורפים את הפרה. אז הרמב״ם לא פירט כאן על כל פנים את תפקיד השערים, אבל כמו שראינו, המשנה מפרטת. עכשיו, כותב הרמב״ם בהלכה ג', לפנים ממנו, זאת אומרת כך, הר הבית והוא הר המוריה היה 500 אמה על 500 אמה, היה מוקף חומה. יש דיון באחרונים, האם ה-500 אמה על 500 אמה כוללים את עובי החומה, או לא כוללים את עובי החומה. בתפארת ישראל, בפירוש המשניות כתוב, שאתה כמה על תה כמה, לא כולל את עובי חומת הר הבית. זה היה חלל, כן? לא כלל את עובי החומה. על כל פנים, כתוב ברמב״ם אחר כך בהלכה ג', לפנים ממנו סורג, מקיף סביב, גוברו 10 טפחים. לפנים ממנו, זאת אומרת, לפנים מחומת הר הבית, היה סורג, מקיף סביב, גוברו 10 טפחים, ולפנים מן הסורג, החל, גוברו 10 אמות. ועליו הוא אומר בקינות, הכוונה במגילת איכה, ויעבל חיל וחומה. זו חומה, ויעבל חיל, כן? אז ויעבל חיל וחומה, זו חומת העזרה. אז עוד פעם, לפנים מהחומה של הר הבית היה סורג, מקיף סביב שגובו 10 טפחים, לפנים מן הסורג היה החל, שהוא היה גבוה 10 אמות. וזה מה שנזכר לדעת הרמב״ם בקינות, במגילת איכה. כותב הכסף משנה, ומה שכתב, לפנים ממנו סורג וכו', עד גובו 10 אמות בפרק הנזכר, המשך הפרק שקראנו קודם, הוא פירוש סורג מקלעות עצים ארוגות זו על גבי זו באלכסון, כי לשון מסרגים את, את המיטות במשנה במסכת מועד קטן. וכתב הראש שמה היה התפקיד של הסורג? הסורג נעשה לטלטול שבת, ולזה היה גבוה 10 טפחים כדין כל מחיצה. מדוע היה צורך, למה חומת הר הבית לא מספקת בשביל שאפשר יהיה לטלטל בתוך הר הבית? למה צריך גם את הסורג? התשובה היא, מביא כאן הכסף משנה בשם הראש, כדין, דהיקף הר הבית לא מעני. מדוע לא מעני? דהה והוא כף ולבסוף פתח. דלא מעני. זאת אומרת, צריך להיות פתח ולבסוף הוא כף. כדי שאפשר יהיה להתחשב במחיצה הזאת. כאן זה הוקף ולבסוף פתח, לכן לא מעני, לכן היה צורך לעשות את הסורק. טוב, ומה שכתב ועליו הוא אומר, הכסף משנה מציין, והרמב״ם כתב, החיל הזה שאני מדבר עליו, רמוז במגילת איכה, במה שכתוב שם, ויעבל חיל וחומה. חומה זו חומת העזרה, והחיל, זה החיל שעליו מדבר הרמב״ם. ויעבל חיל וחומה. והמקור של הרמב״ם, המקור בפרק היצד צולים. מאירים כאן האחרונים, שלכאורה בפרק היצד צולים, שם מדובר, הגמרא באמת דורשת את הפסוק הזה, על החיל, אז באמת הגמרא דורשת את הפסוק הזה, לא, על, ויעבל חיל וחומה, אומרת הגמרא, מה זה חיל וחומה? שורה ובר שורה. חומה ובת חומה. אבל שם מדובר על חומה פנימית בעזרה. בת חומה שהיא נמצאת בתוך העזרה. וכאן אתה מדבר על משהו שנמצא מחוץ לעזרה. לא שומע. בתוך העזרה הכוונה היא שהייתה חומה, ולידה כביכול הייתה חומה קטנה שהיא סמוכה לה. כמין מדרגה. זה נקרא בת חומה. אז טוענים האחרונים, מה פתאום אתה מביא את הפסוק הזה כמקור? לחיל, הכספי שאתה מציין שם, הדיון ביחס לאותו חיל, הוא גמרא בפרק היצד צולים. בגמרא בפרק היצד צולים מדובר על דרשה של הפסוק הזה, באמת הגמרא דורשת הפסוק הזה, ואומרת חומה ובת חומה, כשהיא מתייחסת לא לחומה חיצונית לחומת העזרה, אלא לחומה פנימית לחומת העזרה. היא נקראת בת החומה, כמו שאמרתי. אז מה פתאום הוא מביא את זה? אז זה ההערה של האחרונים על דברי הרמב״ם. אבל צריך לומר שהרמב״ם למד כך, כמו שהיה חומה חיצונית, שהיא הייתה החיל, היא הייתה חיצונית לחומת העזרה, הייתה גם חומה פנימית לחומת העזרה. וזה מה שהגמרא מביאה בפסחים דף פיוו שמביא הכסף משנה. על כל פנים, אז עוד פעם, יש לנו את חומת הר הבית, יש לנו את הסורג, ויש לנו את החיל. זה חומה לפנים מחומה, חומת הר הבית, הסורג זה לא חומה גבוהה, זה בסך הכל, כמו שאמרנו, גובה 10 טפחים, כן, עשוי, כן, מקלעות עצים ארוגות זו על גבי זו, כמו שאמר הכסף משנה. והייתה עוד חומה שהיא החיל, שהיא הייתה בגובה 10 עמות, כן? עכשיו, כותב הרמב״ם בהלכה ד', לא שומע, מה התפקיד? מה התפקיד? אני חושב שכתוב, זה כתוב במפרשים, שאת, נראה אם יביאו את זה כאן, שאת, לפנים מן החיל לא נתנו לגויים להיכנס. זאת אומרת, כל חומה, הרי כתוב, חומת הר הבית, להר הבית זווים וזוות כבר לא יכולים להיכנס. תנאי מתים עוד יכולים להיכנס. לעזרה גם תנאי מתים לא יכולים להיכנס. עכשיו, החיל היה חומה שמנעה אפשרות של גויים להיכנס יותר לפנים יותר. נדמה לי שזה כתוב שם במפרשים. רגע אחד, נראה אם, זה, אם ציינו את זה כאן. רגע אחד. הנה. רגע אחד, נראה אם מישהו ציין את זה. נדמה לי שזה היה התפקיד שלכם. טוב, אני אמצא את זה בהמשך, נראה את זה כבר. כל פנים, גם הרמב״ם לא ציין כאן, בהמשך הוא צריך לציין את זה, מה היה הרווח שבין החומה של הר הבית לסורג, ובין הסורג לחומת לחיל, ובין החיל לעזרת נשים. כל הדברים האלה, כל, צריך לציין מהו המרחק. אבל זה נראה בהמשך. זה נראה בהמשך. אני לא שומע. או, אז כתוב מפורש. החיל מקודש ממנו. שאין עובדי כוכבים וטמאי מתים נכנסים משם. טמאי מתים זה גזירה דרבנן, אבל גם הגויים למעשה. על כל פנים, גויים וטמאי מתים לא היו נכנסים מעבר לחיל. כן. טוב, נפסיק כאן, בלי נדר, נראה את זה כבר בפעם הבאה.